slave, solidos shashuoi. All the words of vanity, beyoni.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום רביעי, ב' בסיוון תשע"ט, מסכת בכורות, דף ממתת, הדף 49 של המסכת, ואנו לומדים אותו בסייעתא דשמיא היום הזה, היום 47 לעומר. אתם מאזינים לרדיו כל חיים, שדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. היום הזה, ב' בסיוון, יום המיוחס. אז נאמר להם, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. הווה אומר, תהיו אומה מיוחסת. ביום המיוחס הזה, שמים אנו את פעמינו אל בית המדרש, כדי לשאת תפילה, טרם שנעגה ונעסוק בדברי תלמוד תורתך באהבה. יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא יהיה רע דבר תקלה לידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור תמה, ולא מותר אסור ולא אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני אלוהי ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. כתב השל"ה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר, הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי כהרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר, הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, והוא היה דף ממ"ח במסכת בכורות. נשאל עוד פעם את השאלות עכשיו, והפעם נשיב גם את התשובות. שאלה הראשונה על דף ממ"ח הייתה, אם ילדה אשתו בית זכרים ומת האב בתוך 30 יום, האם חייבים הבנים בחמישה סלעים? והתשובה לרבי מאיר, אינם חייבים, ולרבי יהודה, נתחייבו הנכסים וחייבים. שאלה שנייה, לרב אסי, מדוע אחים שחלקו ביחס למחצה נחשבים כלקוחות וביחס למחצה נחשבים כיורשים? מסביר רשי, משום שמסתפק רב אסי אם יש ברירה. שאלה שלישית, לרב פאפ, האם מלווה אלפי גובה מהיורשים ומהלקוחות? והתשובה, גובה מהיורשים ולא מהלקוחות. שאלה רביעית, מדוע כשנתנו בית האבות לכהן אחד ומת אחד הבנים, אין יכול הבן לומר לכל אחד מהאבות ששלך החי ולחברך אני חייב? התשובה, משום שמדובר שבאו בהרשאה. שאלה חמישית, האם כותבים הרשאה על מטלטלין? והתשובה, אין כותבים, אבל דווקא כשהנתבע כופר. השאלה האחרונה על דף ממ"ח, מדוע התנה של משנתנו לא שנה את האופן שבברייתא בבית נשים של בית הנשים שלא ביחרו, שאם ילדו בית זכרים ונקבה, אין כאן לכהן כלום? התשובה, משום שרק בבית הנשים, באופן זה, אין לכהן כלום, ואילו באיש אחד, באופן זה, חייב. אלה, מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינוי סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, דף ממ"ח במסכת בכורות. וכעת, מוריי ורבותיי, וכעת אחיי ורעיי ליקר, ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום רביעי בשבוע, ב' בסיוון תשע"ט, הוא יום המיוחס, כיוון שאז נאמר להם, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. עם ישראל יהיו אומה מיוחסת. ביום הזה, עיקר וטורף העניין שלשמו התכנסנו, תלמוד תורתנו, בדפינו היומי, דף ממתת במסכת בכורות. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף ממחת עמוד ב'. חמש שורות מתחילת השורות הרחבות, במשנה הפותחת במילים, שתי נשים שלא ביקרו וילדו שני זכרים, נותן 10 לכהן. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. דנה המשנה בכמה אופנים של ספק בכור. אומרת המשנה, שתי נשים של אדם אחד שלא ביקרו, שעדיין לא ילדו מעולם, וילדו שני זכרים במחבו והתערבו זה עם זה, ואין ידוע מי הוא בנה של זו ומי של זו, נותן אביהם 10 לכהן, שהרי כל אחד מהם הוא בחור לאמו. מת אחד מהן בתוך 30 יום וכבר נתן האב את דמי פדיונם לכהן. אם לכהן אחד נתן את כל 10 הסלעים בעבור פדיון שניהם, יחזיר לו הכהן לאב 5 סלעים. שכן לא יתחייב האב בפדיונו של זה שמת. אלא רק בפדיון הבן החי, ונמצא שבחמש סלעים מתוך 10 זכה הכהן שלא כדין ועליו להחזירם. ואם לשני כהנים נתן את דמי פדיונם, 5 סלעים עבור בן אחד לכל אחד מהכהנים, ולא פירש בעבור איזה משני הבנים הוא נותן לכל אחד, אינו יכול להוציא את מעות הפדיון מידם. ואף על פי שאחד מהבחורים בוודאי פטור מפדיון, והכהן שקיבל את דמי פדיונו צריך להחזירם, מכל מקום מאחר שאין ידוע מי הוא כהן זה, יכול כל אחד לדחות את האב ולומר לו שחמשת הסלעים שקיבל הם דמי הבן החי, ודמי הבכור המת ניתנו לחברו. ומאחר שהכהן מוחזק בממון, המוציא מחברו עליו הראיה. שואלים התוספות בדיבור המתחיל, ואם, מה בכך שכבר מוחזק הכהן בממון? הרי אם עדיין לא נתן, ודאי אינו מחויב לתת מספק. ואם כן, אין בתפיסת הכהן כלום, שהרי מבואר במסכת בבא מציעא דף ו' עמוד ב', שבכל ספק מתנות כהונה שהבעלים פטור מספק מליתנם, אם תפס הכהן מוציאים מידו ומחזירים לישראל שהיה המוחזק הראשון. תרצים התוספות שמאחר שלא תפס הכהן את 5 הסלעים, אלא ניתנו לו מידי האב, מועילה תפיסתו, ודווקא התופס שלו ברשות, מוציאים מידו. ממשיכה המשנה ודנה בעוד אופן של ספק בכור. ילדו שתי נשותיו במחבו, זכר ונקיבה, או שילדו שני זכרים ונקיבה, ובאופן זה ממה נפשך אחד מהם הוא בכור? שכן אם אישה אחת ילדה את שני הזכרים הראשון בכור, ואם ילדה זכר ונקיבה, והשנייה זכר, אז בין השנייה הוא הבכור. אבל אין כאן יותר מבכור ודאי אחד, שכן ייתכן שהזכר השני נולד לאחר הזכר, או לאחר הנקיבה. והתערבו הוולדות ואין ידוע לאיזו אישה נולד כל אחד מהם, נותן האב 5 סלעים לכהן, שכן כאמור אחד מהזכרים הוא בוודאי בכור לאמו. ספק שלישי, אומרת המשנה, ילדו שתי נשותיו, שתי נקיבות וזכר. או שילדו שני זכרים ושתי נקיבות, אין כאן לכהן כלום, שכן ייתכן שאחת הנשים או שתיהן ילדו קודם את הנקיבה ואחר כך את הזכר, ואף אחד מהזכרים אינו בכור ואף פטור מספק. מקרה רביעי, היו לו שתי נשים, אחת שכבר ביקרה ואחת שעדיין לא ביקרה, וילדו שני זכרים והתערבו הוולדות זה עם זה, נותן האב 5 סלעים לכהן, שהרי אחד מהם הוא בוודאי בכור. ואם מת אחד מהם הוולדות בתוך 30 יום ללידתו, האב פטור מפדיון הבן, שכן ייתכן שהבכור הוא זה שמת, ואין מוציאים המון מספק. ואם את האב והבנים קיימים, רבי מאיר אומר, אם נתנו 5 סלעים לכהן עד שלא חלקו ביניהם את הירושה, נתנו ואינם יכולים להוציאם חזרה מהכהן. וגם לכתחילה הם חייבים לתת לכהן את 5 הסלעים מהירושה, כמו שביארה הגמרא לאל בדף ממחה עמוד א'. ואם לאב, אם לא נתנו 5 סלעים לכהן לפני שחלקו, פטורין, משום שכל אחד מהם טוען לכהן, שמה לא הוא הבכור אלא אחיו. רבי יהודה אומר, כבר נתחייבו הנכסים בחוב הפדיון, ולפיכך גם לאחר שחלקו, הם חייבים לתת מן הנכסים לכהן. המחלוקת הנעים הזו מובאת גם במשנה הקודמת בשני בנים מאישה אחת שיש ספק מי מביניהם הוא הבכור, וכשם שנחלקו המוראים בביור המחלוקת שם, כך יחלקו בביור המחלוקת במשנתנו. שלשיטת רב ירמיה, המשנה מדברת במת האב בתוך 30 יום, שרבי מאיר סובר שעד שלא חלקו גובה הכהן את חובו מהירושה משום החלק שיש לה בכור בה, אבל לאחר שחלקו אינו גובה מאף אחד מהם משום שאין ידוע מי הוא הבכור. ורבי יהודה סובר שגם לאחר חלוקה גובה הכהן 2.5 סלעים מכל אחד מהם, משום שכבר השתאבדו הנכסים. וללישנה קמה בגמרא לאל, זה משום שגם ממת האב קודם 30 משתאבדים נכסיו לאחר 30, וללישנה בתרה, נוטה לכהן מכל אחד מהם או משום שהוא הבכור או משום שאחים שחלקו לקוחות הם. והחלק שקנה מאחיו הבכור כבר השתאבד לכהן משום חובו של הבכור. אילו לשיטת רבה, המשנה מדברת במת האב לאחר 30 ולא היה בירושתו אלא 5 סלעים בלבד. רבי מאיר סובר, אחים שחלקו הם מחצה יורשים ומחצה לקוחות וחוף פדיון הבן, וכמלווה על פה שגובה רק מהיורשים ולא מהלקוחות, ולכן אין משתאבדת לו אלא מחצית מהירושה שזה 2.5 סלעים, וחיוב פדיון הבן אינו חל אלא על 5 סלעים שלמים ולא על חצי מהם, ועל כן אין לכהן כלום. ורבי יהודה סובר שחוף פדיון הבן נקבע גם מלקוחות, ועל כן יכול הכהן לקבוט את הירושה כולה, ויש כאן 5 סלעים שלמים. ותוסו בדיבור המתחיל, אם נתנו, נשארים בשאלה למה הוא צריכה משנתנו לחזור ולשנות שוב את מחלוקת רבי יהודה ורבי מאיר שכבר הובא במשנה הקודמת. ממשיכים במשנה שמביאה מקרה חמישי של ספק בכור. עם שתי נשיו אלו שאחת מהם ביקרה ואחת לא ביקרה ילדו זכר ונקיבה, והתערבו הוולדות ולא ידוע אם אותה שלא ביקרה ילדה זכר והרי הוא בכור, או שמה אותה שלא ביקרה ילדה נקיבה והזכר שנולד לשנייה אינו בכור, אין לכהן כלום, ומספק הוא פטור שכן המוציא מחברו עליו הראיה. ספק שישי שמביאה המשנה. שתי נשים של שני אנשים ששתיהן עדיין לא ביקרו וילדו שני סחרים והתערבו הולדות, זה נותן חמש סלעים לכהן וזה נותן חמש סלעים לכהן, שהרי כל אחד מהם הוא בחור לאמו. ואם את אחד מהם מהבחורים בתוך 30 יום ללידתו ונפטר מפדיון וכבר נתנו האבות את דמי פדיונם לכהן, אם שניהם לכהן אחד נתנו, יחזיר להם הכהן לשני האבות יחד חמש סלעים, ויחלקו האבות ביניהם את חמשת הסלעים. ולכמן דף ממתת עמוד א' תבאר הגמרא באיזה אופן הוא מחויב להחזיר לשניהם, שהרי אחד מהם פטור מפדיון. אבל אומרת המשנה, אם לשני כהנים נתנו, כל אב נתן את פדיון בנו לכהן אחר, אינן יכולים להוציא מידם של הכהנים את דמי פדיונו של זה שמת, משום שכל אחד משני הכהנים יכול לומר להם שהדמים שקיבל הם דמי פדיונו של הבחור החי, ואת דמי הבחור המת קיבל חברו. ספק שביעי במשנה, שתי נשים של שני אנשים שלא ביחרו, שילדו זכר ונקבה ולא ידוע מאיזו אישה נולד כל אחד מהוולדות, האבות פטורים מתשלום חמשת הסלעים לפדיון הבן, משום שכל אחד מהם טוען שמה ילדה אשתו את הנקבה, ושניהם פטורים מספק. ואולם הבן חייב לבדות את עצמו כשיגדיל, שהרי הוא ודאי בחור לאמו, ומאחר שלא פדאו אביו, הרי הוא חייב לבדות את עצמו. ספק שמיני במשנה, שתי נשים של שני אנשים שלא ביחרו, שילדו שתי נקבות וזכר, או שילדו שתי נקבות ושני זכרים, ולא ידוע מאיזו אישה נולד כל אחד מהוולדות הללו, אין כאן לכהן כלום, משום שייתכן שאחת מהאנשים או שתיהן ילדו קודם את הנקבה ואחר כך את הזכר. והספק התשיעי והאחרון שמופיע במשנה בדף ממחת עמוד ב', שתי נשים שאחת מהן כבר ביחרה ואחת שעדיין לא ביקרה, והן נשותיהן של שני האנשים, וילדו שני זכרים והתערבו הזכרים ולא ידוע מי הוא בנה של כל אחת מהן, אדם זה שלא ביקרה אשתו נותן חמש סלעים לכהן, שהרי ודאי אשתו ילדה בן בכור. ואם ילדו שתי נשים אלו זכר ונקבה ולא ידוע למי מהן נולד כל אחד מהוולדות, אין כאן לכהן כלום, שכן הבעל שלא ביחרה אשתו אומר לכהן שמה ילדה אשתי את הנקבה ואני פטור מפדיון הבן. זוהי המשנה שלנו בדף ממחת עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה שתי נשים של שני אנשים שלא ביחרו, וילדו שני זכרים ומת אחד מהם בתוך 30 יום, אם לכהן אחד נתנו, יחזיר להם הכהן חמש סלעים. ואם לשני כהנים נתנו, אינם יכולים להוציא מידם. מקשה הגמרא, מה ישנה במה שונים שני כהנים שאינם חייבים להחזיר כלום? והסיבה היא משום דעה זה לגבי אי ומתחילי, ואז זה לגבי אי ומתחילי. כאשר הולך כל אב לתבוע את אחד הכהנים, דוחה הוא הכהן בטענה, שם האדמים שקיבל הם דמי פדיונו של הבן החי, ודני פדיונו של המת קיבל חברו. וכן כאשר הוא הולך לכהן השני, דוחה הוא הכהן באותה טענה. הרי כהן אחד שקיבל את דמי פדיון שניהם נמי, גם כן יכול להיפטר לגמרי מהשבת המעות, שהרי לייזיל לגבי האי ולידחיה, ולייזיל לגבי האי ולידחיה. כשילך אב אחד לכהן ויתבע בחזרה את דמי פדיונו של המת, ידחנו הכהן בטענה שם הבנך הוא החי, וכן כשיבוא לפניו האב השני, ידחהו באותה טענה. תרץ את הגמרא, אמר שמואל, משנתנו עוסקת בבא בהרשאה, שכתבו כל אחד מהאבות לחברו, שאם הבכור המת הוא בנו, הרי הוא מרשהו לתבוע מהכהן את חמש צלעיו המצויים בידו שלא כדין. ובא השני לכהן עם כתב הרשאה זה ואומר לו, ממה נפשך? עליך להחזיר לי את הסלעים הללו, כי אם בני הוא המת, הרי הם שלי, ואם המת הוא בנו של חברי, הרי חברי הרשה אותי לתבוע מידך את צלעיו. שואלת הגמרא ואמרי, הרי אמרו בני הישיבה של נהרדאי, לא כתבינה נדרכת המטלטלי, אין כותבים הרשאה על גביית מטלטלין, שמה אין לו לתובע כלום אצל הנתבע, וחתימת העדים על הרשאה זו נראית כעדות שקר. ואם כן, אין מועילה הרשאה על חמישה סלעים שבידי הכהן שהם מטלטלין. תרץ את הגמרא הנימי לדברים אלו של נהרדאי, שאין כותבים הרשאה על מטלטלין, זה רק איחד החפרי, במקום שהנתבע כופר בחובו, אבל איחד אלו כפרי כתבינן, במקום שאינו כופר בחובו, כותבים הרשאה גם על מטלטלין, שכן באופן זה אין הדבר נראה כשקר. לפיכך יכול אב אחד לכתוב הרשאה לאב השני, לגבות את דמי פדיונו של הבחור המת מיד הכהן. שנינו במשנה שתי נשים של שני אנשים שלא ביקרו וילדו זכר ונקבה, האבות פטורים והבן חייב לבדות את עצמו. ואם ילדו שתי נקבות וזכר או שתי נקבות ושני זכרים, אין כאן לכהן כלום. מביאה הגמרא מברייתא אופן נוסף של ספק בכור. תנא רב אונא שנה רב אונא ברייתא, שתי נשים של שני אנשים שעדיין לא ביקרו, וילדו שני סחרים ונקיבה והתערבו הולדות זה בזה, אין כאן לכהן כלום, ואף לאחר שיגדילו הסחרים אינם חייבים לבדות את עצמם, משום שכל אחד מהם אינו אלא ספק בכור. ואף שאחד מהם ודאי בכור, שהרי אם אישה אחת ילדה שני זכרים, הראשון הוא הבכור, ואם ילדה זכר ונקבה וחברתה ילדה זכר, פן השנייה הוא הבכור, אבל מכל מקום הבנים פטורים מספק, שכן כל אחד מהם יאמר, שמה אינני הבכור אלא השני. וגם שני האבות פטורים מספק, שכן כל אחד מהם יאמר, שמה ילדה אשתי רק נקבה, או שילדה נקבה תחילה ואחר כך את הזכר. ובהרת הגמרא למה לא הוזכר במשנתנו האופן הזה שהביא עכשיו הגמרא מן הברייתא. אומרת הגמרא וטעמו של תנא דידן, של התנא במשנתנו שלא הזכיר את הדין הזה, הוא מכיוון דרק בשני אנשים הוא דמשכחת לה. רק בשני אנשים מצינו שיפטרו שניהם משום שאין ידוע מי מהם הוא אבי הבכור. אבל באופן המוזכר ברישה של המשנה שהוא באיש אחד ושתי נשים, לא משכחת לה, לא ייתכן הדין הזה שאם ילדו שני סחרים ונקיבה לא יקבל הכהן כלום. שהרי אחד הסחרים הוא ודאי בכור. ואב מחויב לבדותו וליתן חמישה סלעים לכהן, וכל הספק אינו אלא על השני. ולפיכך לא מתני לה. לכן לא שנה התנה במשנתנו את הדין הזה, ושנה רק את האופנים שבהם ילדו שתי אנשים, זכר ונקבה, או שתי נקבות וזכר, או שני זכרים ושתי נקבות. שבכל שלושת האופנים הללו אין לכהן כלום, בין בשתי נשים של אדם אחד, ובין בשתי נשים של שני אנשים. וחי את מוריי ורבותיי וחי את החי וראי, הגענו למשנה הראשונה מתוך שתי המשניות המצויות בדף ממתת עמוד א'. דנה המשנה בדין בכור שמת. אומרת המשנה, מת הבן הבכור בתוך 30 יום ללידתו, אף על פי שכבר נתן האב לכהן חמישה סלעים עבור פדיונו, יחזיר לו הכהן אותם, שכן כשמת בתוך 30 יום יתברר שהוא נפל. ואם מת הבכור רק לאחר שמלו 30 יום ללידתו, אף על פי שעדיין לא נתן האב את דמי פדיונו לכהן, ייתן אותם לאחר מיתת הבכור. ממשיכה המשנה ואומרת, מת הבן הבכור בתוך 30 ללידתו, דינו כמת ביום שלפניו, שאף אם כבר נתן האב את דמי פדיונו לכהן, חייב הכהן להחזירם. וזוהי דעת חכמים, אבל רבי עקיבא אומר, אם כבר נתן האב לכהן את דמי הפדיון, לא ייטול אותם בחזרה. ואולם אם עדיין לא נתן לו, לא ייתן. זוהי המשנה שלנו, הראשונה בדף ממתת עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את קטע הגמרא הקצר שאחרי המשנה. מבארת הגמרא את סברותיהם של חכמים ורבי עקיבא. שואלת הגמרא, מהי טעמה יהודי רבנן? מהו טעמם של חכמים במשנתנו שאמרו שהיום השלושים הוא כיום שלפני השלושים? משיבה הגמרא, חכמים גמרי למדו גזירה שווה חודש, חודש ממדבר. בפדיון הבן נאמר בספר במדבר פרק חי פסוק ט' זין, ופדויו מבין חודש תבדה. במניין הבכורות, בספר במדבר נאמר, פרק ג' פסוק מ', פקוד כל בכור זכר לבני ישראל מבין חודש ומעלה. ודרשו בגזירה שווה מה התאמה שם. בחודש האמור במדבר נאמר מבין חודש ומעלה, ולא נמנו אלא אלו שהיו בני יותר מ-30 יום. הפכה גם כאן, בחודש האמור בפדיון הבן, נמי גם כן אין מתחייב אלא מישהו בין חודש ומעלה, כלומר לאחר 30 יום. ורבי עקיבא סובר שהיא מת ביום ה-30 וכבר נתן האב את דמי הפדיון, לא יתלם חזרה. למה? מספק עלי, הסתפק רבי עקיבא בגזירה שווה הזו, שכן נאמר בפרשת עירכין בספר ויקרא פרק זך פסוק זין, ואם מבין 60 שנה ומעלה, אם זכר והיה ערכך 15 שקל. מכאן שבשנת ה-60 עצמה, ערכו כערך פחות מבין 60. אדם הנודר ואמר, ערכי עליי או ערך אדם פלוני עליי, חייב לתת להקדש סכום הקצוב בתורה לפי שנותיו. וערך אדם מבין 20 שנה ועד בין 60 שנה הוא 50 שקלים לזכר ו-30 שקלים לנקבה. ערך אדם מבין 5 שנים עד 20 שנה הוא 20 שקלים לזכר ו-10 שקלים לנקבה. ערך אדם מבין חודש ימים ועד 5 שנים הוא 5 שקלים לזכר ו-3 שקלים לנקבה. וערך אדם מבין 60 שנה ומעלה, 15 שקלים לזכר ו-10 שקלים לנקבה. אז משמע מן הפסוק שבשנת ה-60 עצמה ערכו כערך פחות מבין 60. מי דאיצטייך למכתב ומעלה, ממה שהוא צריך להיכתב את המילה ומעלה לגבי ערכין, כדי ללמדנו שתוך הזמן הוא כלפני הזמן. והדרשה הזו מופיעה במסכת ערכין בדף חי עמוד א', שלומדים גזירה שווה שנה-שנה, שכשם שלחומרה ערך שנת ה-60 עצמה הוא כערך בין פחות מ-60, הוא הדין לכולה, שערך בין 20 מתחיל רק בתום שנת ה-20, אבל שנת ה-20 עצמה נערכת בערך של בין 5 עד 20, והוא הדין לערך בין 5 אינו מתחיל אלא לאחר השנה החמישית, וערך בין חודש אינו מתחיל אלא לאחר 30 יום. ולא גמרי ממדבר, ולא יסתמך הכתוב על כך שנדרוש זאת גזירה שווה של חודש-חודש, שכשם שחודש שנאמר במדבר הוא לאחר 30, כמו כן מבין חודש שנאמר בערך הינו לאחר 30 ימים. נמצא שמה שנאמר מבין חודש ומעלה במדבר, ומבין 60 ומעלה שנאמר בערך הין, אבל הוא הרי הם שני כתובים הבאים כאחד. ללמד דין אחד שמשמעות הזמן הכתוב בהם היא על אחר הזמן הזה. וכלל הוא בידינו שכל שני כתובים הבאים כאחד אין מלמדים על מקום אחר. שכן, מאחר שטרח הכתוב להשמיענו דין זה בשני מקומות, גילה בכך שבשאר מקומות אין הדין כך, שהרי אם היה ניתן ללמוד מהם לכל מקום, לא היה לו לכותבו אלא במקום אחד בלבד. ולכן שני כתובים הבאים כאחד אין מלמדים. לכן הסתפק רבי עקיבא, האם ממה שנכתב את המילה ומעלה גם בערכין וגם במניין המדבר מוכח, שאין ללמוד בגזירה שווה ממניין המדבר על פדיון הבן, ואם כן חיוב פדיון הבן חל כבר ביום 30 עצמו. עוד דילמה הצד השני של הספק של רבי עקיבא, כי אין מלמדים מתי אין שני כתובים הבאים כאחד מלמדים, מתי הם לא מלמדים זה דווקא לעלמל, דינים אחרים הם אינם מלמדים, אבל לגופה היו מלמדים. לאותם דינים שנאמרו בכתובים הללו, הם כן מלמדים, ולפי זה, אפילו שהמילה ומעלה נאמרה במדבר הוא אחד משני הכתובים, מכל מקום יש ללמוד ממנו בגזירה שווה על חיוב פדיון הבן, שהרי גם עניין הבחורים במדבר היה לצורך פדיונם בלוויים, ועל כן יש ללמוד מהם על בחורי דורות. וזהו אכן טעמם של חכמים הסוברים שיש ללמוד פדיון הבן ממניין המדבר, והם לא חששו לכך שמדבר וערך הנם שני כתובים הבאים כאחד. אם כן אומרת הגמרא, ומשום אך מספקין עלי. לכן הסתפק רבי עקיבא עם חיוב פדיון הבן חל ביום השלושים עצמו רק לאחריו. וממילא הוא הכריע להלכה שאם מת הבן ביום השלושים, ועדיין לא נתן האב את דמי פדיונו לכהן, אז הוא לא צריך לתת לכהן מספק. אבל אם כבר האב נתן, לא יחזור ויתלם מהכהן, שכן בספק ממון הולכים אחרי המוחזק, והמוציא מחברו עליו הראיה. רבשי מחלק בין 30 יום שנאמרו בפדיון הבן לבין 30 יום שנאמרו בדין הוילות. אמר רבשי הכל מודים לעניין חיוב הוילות האב על מיטת בנו שיום 30 הוא כיום שלפניו. וכשם שימת לפני היום ה-30 ללידתו אינו מתאבל עליו משום שהוא נפל, הוא הדין באמת ביום ה-30 עצמו. ואפילו רבי עקיבא הסובר שלעניין פדיון ספק הוא האם נחשב יום ה-30 כיום שלפניו או כיום שאחריו, מודה הוא לעניין הוילות שהוא כיום שלפניו, שהרי גם לשיטתו יש ספק בדבר. ואמר שמואל הלכה כדברי המיקל באבל. בכל ספק בדיני הוילות יש להכריע לכולה. וחיית מוריי ורבותיי וחיית החי וראה, הגענו למשנה השנייה בדף ממתת עמוד א'. המשנה דנה בדין בחור שאינו יודע אם נפדה או לא. אומרת המשנה השנייה בדף ממתת עמוד א', מת האב בתוך 30 יום ללידת בנו הבחור. בחור זה בחזקת שלא נפדה. שכן אין דרך בני אדם לפדות את בנם קודם זמן החיוב שהוא לאחר 30 יום, והרי הוא חייב לפדות את עצמו כשיגדיל עד שיביא ראייה שנפדה על ידי אביו. ולמרות שאין מוציאים ממון על פי חזקה דמעיקרה, שמעמידים דבר על חזקתו ותולים שלא השתנה ממצבו הקודם, חזקה זו עדיפה משום שהיא מסברה שמן הסתם נהג האב כרוב בני אדם שאינם פודים בתוך הזמן. ואף שאין הולכים בממון אחר הרוב, חזקה זו עדיפה מרוב, שכן הנהגת הרוב שלא לפרוע תוך הזמן מגלה שכך הוא טבע בני אדם. ממשיכה המשנה ואומרת, וימת האב לאחר 30 יום ללידת בנו הבן בחזקת שנפדה. ואין הכהן יכול לתבוע ממנו את דמי פדיונו, שכן מאחר שהוא מוחזק בממונו על הכהן להביא ראייה שעדיין לא נפדה. והבן פטור מלפדות את עצמו עד שיאמרו לו שאמר אביו בשעת מיטתו שעדיין לא נפדה. אומר רש"י מהלשון עד שיאמרו, משמע שאין צורך בעדות גמורה, משום שאפילו שמת האב לאחר 30, החזקה שנפדה אינה חזקה גמורה. שכן על פי רוב אין אדם פורע את חובו מיד בהגיע זמן הפיראון בדווקא. לכן די באמירה באלמה שאין לה תורת עדות כדי להוציא מידי חזקה זו. והוסיף הבניין ציון, שאף שעדיין הוא ספק, מכל מקום הוא חייב, שכן דווקא בספק חיוב אין מוציאים ממון, אבל כאן החיוב הוא ודאי, והפיראון הוא בספק. וכל המודה בחיוב אלא שטוען איני יודע אם פרעתיך, חייב. מביאה המשנה מחלוקת בדין קדימה בפדיון. הוא לבדות בחור שלא פדאו אביו שמוטל עליו לבדות את עצמו ונולד לו בן בחור. וגם את בנו מוטל עליו לבדות, הוא קודם לבנו ועליו לבדות את עצמו תחילה. כך ידע התנא קמא. וצריך לומר שמדובר באופן שהכהן אינו מסכים לקבל את דמי הפדיון במתנה על מנת להחזיר, שאם לא כן, בידו של האב לבדות תחילה את עצמו במתנה על מנת להחזיר, ואחר כך לחזור ולבדות באותם דמים את בנו. אבל אומרת המשנה רבי יהודה אומר חיוב פדיון בנו קודמו, קודם לפדיון עצמו שכן, מצוותו של האב הייתה מתחילתה מוטלת על אביו, ואילו מצוות בנו מוטלת עליו. בדברי רבי יהודה ואופן מחלוקת זו התבהרו בגמרא. זו היה המשנה השנייה שלנו בדף ממתת עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. הביאה הגמרא מחלוקת המוראים בפדיון קודם זמנו. איתמר נאמר בבית המדרש הפודה את בנו בתוך 30 יום ללידתו קודם זמן חיוב פדיונו. רב אמר בנו פדוי ושמואל אמר אין בנו פדוי. מפרשת הגמרא את מחלוקת האמוראים הזו, דכולי עלמא לדעת הכל בין לרב ובין לשמואל, אם נותן האב את כסף הפדיון על מנת שיהיה בנו פדוי מעכשיו, אין בנו פדוי, שהרי עדיין לא הגיע זמן חיובו והכסף שניתן לכהן אינו אלא מתנה. ואם נתן על מנת שיחול הפדיון לאחר 30 יום ועדיין יטענו למעות, ישנם למעות הללו ביד הכהן כעבור 30 יום, ודאי יהיה בנו פדוי לאחר 30 יום. ואף שעתיין הבן ראוי לפדיון, אין זה כמקנה דבר שלא בא לעולם, שכן הבן בעולם, אלא שהוא מחוסר זמן פדיון, והזמן מגיע מאליו. כך מסביר המשנה למלך. כי פליגי, מתי נחלקו רב ושמואל באופן שנתן את המעות על מנת שיחול הפדיון לאחר 30 יום, ועד שהגיע זמן הפדיון כבר נתעקלו המעות, קלו המעות וכבר אינם ביד הכהן. רב אמר אף שהמעות אינם בעין בנו פדוי, מדדה והקידושי אישה, כמו שמצינו בקידושי אישה שהם חלים באופן דומה, שהרי התם שם בנותן מעות לאישה ואמר לה, התקדשי לי לאחר 30 יום, לאו אף על גבדה נתעקלו המעות אבי קידושי, וכי לא יחולו הקידושין אפילו שבזמן שהם צריכים לחול כבר הוציאה את המעות ואינן ברשותה? הכנה מלא שנה, וגם כאן בפדיון הבן אין דינו שונה מדין קידושין, שאפילו שכשהגיע זמן הפדיון המעות אינן ברשות הכהן, מכל מקום הבן פדוי. ושמואל אמר לך, שמואל יוכל לתרץ ולומר לך, אינו דומה דין פדיון הבן בתוך 30 לדין קידושין לאחר 30 יום. שכן התם שם בקידושין בידו של המקדש לקדשה כבר מעכשיו בשעת נתינת המעות לידה, ועל כן הם חלים גם לאחר שיתקלו המעות. אבל אחר כאן בפדיון הבן, הרי אין בידו לבדותו מעכשיו בתוך 30 יום. ועל כן אם קלו המעות כשהגיע יום ה-30, אין הבן פדוי. והמערית אל גזי מפרשים את סברת שמואל שהכלל הוא בכל קניין כסף לאחר זמן, שאם אין המעשה יכול לחול מיד, צריך שיהיו המעות בעין בשעת חלות הקניין. ודווקא כשבידו להקנות מיד חל הקניין לאחר זמן, אפילו כשאין המעות בעין. מכריעה הגמרא במחלוקת הזו, ואף על גב דקיימלן דקול איכה דפליגי רב ושמואל, הלכתה כרב באיסורי וכשמואל בדיני, אף על פי שכלל הוא בידינו שבכל מקום שנחלקו רב ושמואל, הלכה כרב באיסור ואתר והלכה כשמואל בדיני ממון, מכל מקום, אחה, כאן בפדיון הבן, אף שהוא חיוב מצווה שדינו כאיסור ואתר, הלכת הקבתי די שמואל, הלכה כמו שמואל שמתעקלו המעות בתוך 30 יום, אין הבן פדוי. ויהיה הגמרא ראיה מדברי המשנה לאל לדברי רב. תנן שנינו במשנה לאל בדף ממתת עמוד א', מת הבן בתוך 30 יום, אף על פי שכבר נתן האב 5 סלעים לכהן קודם לכן, יחזיר לו הכהן לאב 5 סלעים. מדייק את הגמרא משמע מלשון המשנה, טעם, מה הטעם שעליו להחזיר הוא רק משום דמת הבן בתוך 30? הלא מת, אבל אם לא מת הבן, בנו פדוי. מכאן שעל ידי הנתינה בתוך 30, חל הפדיון לאחר 30. דוחה הגמרא את הראיה ואומרת, אחא במאי עסקינן, דיתענו למעות. המשנה עוסקת באופן שהמעות ישנם ביד הכהן לאחר 30. באופן זה גם שמואל מודה שהפדיון חל לאחר 30, כמבואר לאל בדף ממתת עמוד א'. מביאה הגמרא ראיה אחרת ממשנתנו לדברי רב. תשמע בו ושמע ראיה לדברי רב, ממה ששנינו לאל במשנה בדף ממתת עמוד א'. מת האב בתוך 30, הרי הבן בחזקת שלא נפדע, עד שיביא ראיה שנפדע, הרי שאם פדע האב בתוך 30, הבן פדוי. גם את הראיה הזו דוחה הגמרא ואומרת, אתם נמי, גם שם מדובר באופן. דיתענו למעות בעיניו, המעות נמצאות בעין גם לאחר 30 יום, ובזה גם שמואל מודה שהבן פדוי. ורב יהודה הכריע להלכה כדברי שמואל, תני תנא קמיה דרב יהודה שנה אחד החכמים ברייתא לפני רב יהודה, נאמר בברייתא פודה את בנו בתוך 30 יום בנו פדוי. אמר לי, אומר לו רב יהודה, הרי שמואל אמר אין בנו פדוי, ואת אמרת, אז איך אתה שונה בברייתא בנו פדוי? ואף על גב דקיימלן, למרות שכלל בידינו שהלכה כרב באיסורי, הלכה כדברי רב באיסור ויתר, והלכה כדברי שמואל בדיני ממונות, מכל מקום, אחא כאן בפדיון הבן, הלכת הקבתי די שמואל, הלכה היא כמו שמואל. יש לתמוע מיני לו לרב יהודה שיש לשבש את הברייתא מפני דברי שמואל, הרי לשיטת רב מיושבים דברי הברייתא. פרש הראש שכיוון שהברייתא לא פרשה את דבריה אם היא מדברת באומר מעכשיו ובאומר לאחר 30, על כן אמר רב יהודה לאמורה ששנה את הברייתא שמאחר שלדברי שמואל לעולם אין הבן פדוי, ואף לדברי רב אין הבן פדוי אלא רק באומר לאחר 30, אם כן עדיף לשנות בה בברייתא אין בנו פדוי, כדי שיתיישבו דבריה לכל השיטות, לדברי רב באומר מעכשיו ולדברי שמואל גם באומר לאחר 30 אין הבן פדוי אם ניתקלו המעות. שנינו במשנה הוא לפדות ובנו לפדות הוא קודם לבנו. רבי יהודה חולק ואומר בנו קודמו שמצוותו על אביו ומצוות בנו עליו. כך גם אומרת הגמרא שנינו בברייתא. תנו רבנן שנינו בברייתא הוא לפדות בחור שלא נפדה על ידי אביו ומוטל עליו לפדות את עצמו. וגם את בנו הבכור מוטל עליו לפדות פדיונו. הוא שלו קודם לפדיון בנו. רבי יהודה אומר חיוב פדיון בנו קודמו לפדיון עצמו, משום שמצוותו של האב הבכור הייתה מתחילתה מוטלת על אביו, ואילו מצוות בנו מוטלת עליו. מפרשת הגמרא את מחלוקת התנאים הזו. אמר רבי ירמיה, הכל מודים, בין רבי יהודה ובין חכמים מודים, איך הדלקה במקום שאין לו אלא חמש סלעים בלבד, הוא קודם לבנו ופודה את עצמו. מה הייתה, מה הוא טעם הדבר? משום דקיום מצווה דידי עדיף. קיום המצווה שלו עדיף וקודם למצוות פדיון בנו המוטלת עליו. פליגי, מתי המחלוקת? איך הדעיקה חמש משועבדות, איפה שיש קרקעות בשווי חמש סלעים שהיו של אביו, שנעשו משועבדות לחוב פדיונו שהתחייב בו אביו ואחר כך מחרן לאחרים. ויש לו עוד חמש סלעים בני חורין שהם עדיין שלו. רבי יהודה סבר מלווה הכתובה בתורה חוב שהתורה מחייבת אותו כגון חוב פדיון הבן, ככתובה בשטר דמיה. הרי כמלווה בשטר שהבעל חוב גובה אותו אף מקרקעות שבידי הלקוחות, ולכן את חוב הפדיון דידי, אזיל ותריף ממשבדי. את חוב הפדיון שלו הולך הכהן וטורף מהקרקעות שבידי הלקוחות. ולמרות שמבואר לקמן בדף נונה לפעמוד א' שאין פודים בקרקעות מכל מקום, ימכרו את הקרקעות וייתן לכהן את דמיהם. שהרי כבר השתעבדו הקרקעות לכהן משום שהתחייב אביו בפדיונו לפני שמחרן. ולכך כיוון רבי יהודה בדבריו שמצוותו על אביו ומצוות בנו עליו, שיכול הכהן לגבות את חוב פדיונו מן המשועבדים, משום שמצוותו מוטלת על אביו יותר, וכבר השתעבדו נכסי האב לחוב הזה. ובהני, בהילו חמש הסלעים שהם בני חורין ועדיין הם ברשותו, פריק ללברי. יבדה את בנו ועליו לעשות דווקא כסדר הזה, משום שאם יבדה את עצמו בסלעים של הבני חורין, שוב לא יוכל הכהן לבדות ולגבות את חוב פדיון בנו מהקרקעות המשועבדות, משום שקדמה מחירתם ללידת הבן ולא השתעבדו מעולם לחוב פדיונו. שכן השיעבוד חל רק על קרקעות שהיו ביד המתחייב בשעה שחל החוב. ואילו רבנן סברי, חכמים סוברים שמלווה הכתובה בתורה כגון פדיון הבן, לאו ככתובה בשטר דמיה. זה לא נחשב מלווה בשטר, ואינה אלא כמלווה על פה שאינו גובה מן הלקוחות. ואף את פדיון האב אין הכהן יכול לגבות מן הלקוחות, ומאחר שאין בידו אלא חמישה סלעים בני חורין, אילכך לכן קיום מצווה דידי, קיום המצווה שלו עדיף, והוא קודם למצוות פדיון בנו. וחיית מוריי ורבותיי וחיית החי וראה, הגענו למשנה בדף ממתת עמוד ב'. נאמר בתורה בספר במדבר פרק חי פסוק ט' זין, ופדויו מבין חודש תבדה בערכך כסף חמשת שקלים בשקל הקודש 20 גרה הוא. המאות הנקראות בתורה שקלים נקראו בלשון המשנה סלעים. הנידון במשנה שלפנינו, לברר את ערך הכסף המופיע בתורה, לפי המטבעות שהיו קיימים בזמן המשנה, שהרי הוסיפו חזל על השקל שהיה בימי משה, וקבעו אותו לפי השקל הצורי. אומרת המשנה בדף ממתת עמוד ב', חמש סלעים של פדיון הבן לאחר שהוסיפו חזל על המטבע של משה, ערכם נקבע במנה צורי, לפי ערך מנה של מדינת צור, שהיה ערכו שווה לערך 25 סלעים. רש"י לקמן בדף נון עמוד ב' מבאר, ששקל הוא סלע צורי שיש בו 4 דינרי כסף. במסכת קידושין בדף י' עמוד ב' מבאר רש"י, שסלע הוא אחד מ-25 במנה, ונמצא שבכל מנה יש 100 דינרים, והיינו שערך כל מטבע קטן נקבע ביחס לחלקו במנה צורי. והרמב״ם בפירוש המשניות, וכן בהלכות אישות פרק י' הלכה ח', וכן בהלכות טוען ונטען פרק ג' הלכה ב' נוקט, שמנה צורי הוא מטבע עשוי מכסף טהור בלי תערובת סיגים, ושוויו היה כפול 8 ממטבע מקביל לעשוי מכסף מדינה שהיה יוצא בירושלים. והכסף בו היה רק שמינית ממנו. ומפרש הרמב״ם שכוונת המשנה לברר את משקל הכסף של תשלומי התורה, ושקל אינו שם של מטבע אלא משקל מסוים של כסף. ובכל יחידה צריך שיהיה כסף צרוף במשקל זה. התפארת ישראל כותב שמנה המוזכר כאן אינו שם מטבע ששוויו ומשקלו כנגד 100 דינר, אלא כוונת המשנה לומר שמונין את הסלעים באופן מניין המטבעות בצור, ושקל של תורה שוויו כסלע של צור. הביאה המשנה תשלומים נוספים שנקבעו לפי ערך המטבעות שבמדינת צור. 30 שקלים של עבד, אם נגח שורו של אדם את עבדו של חברו, חייבה התורה את בעל השור לשלם לבעל העבד סכום קבוע של 30 שקלים. כאמור בספר שמות פרק חפה לפסוק למד ב', אם עבד יגח השור או אמה, כסף 30 שקלים ייתן לאדוניו. 50 שקלים של אונס ושל מפתה נערה בתולה שחייב ליתן להביאה, כנס של 50 שקלים. כאמור בספר דברים פרק חב ב' פסוק חב ת' ונתן האיש השוכב עם הלהביאה נערה 50 כסף. ו100 שקלים של מוציא שם רע, הנושא אישה וטוען שלא מצא לה בתולים. אם יתברר שהיו לה בתולים וטענתו היא הוצאת שם רע, חייב לשלם להביאה כנס של 100 שקלים. כאמור בספר דברים פרק חב ב' פסוק י' ת' ואנשו אותו 100 כסף ונתנו להביאה נערה כי הוציא שם רע על בתולת ישראל. כל התשלומים הללו שהוזכרו בתורה, אף אילו שלא נאמר בהם שקל, אלא נאמר בהם כסף, כולם נקבעו בשקל הקודש, ששיעורו כשיעור סלע שהוא אחד מ-25 במנה צורי. אבל התשלומים שסכומם נקבע על ידי חכמים מחשבים אותם לפי כסף מדינה ששיעורו שמינית מכסף צורי. ואף שמצינו בתורה עוד דברים ששיעורם נקבע לפי ערך שקל, כגון אשם מעילות, וכן לגבי פדיון ערכין ושדה אחוזה ושדה מקנה, לא הוצריכה משנה להזכיר את דינם, כיוון שבהם פירש הכתוב, שהרי באשם נאמר בשקל הקודש, ובערכין נאמר וכל ערכך יהיה בשקל הקודש. כך מסבירים התוספות בדיבור המתחיל, חמש סלעים של בן. ורשי מפרש ששקל הקודש יש בו 20 מאות, ואין אותן מאות של מנה צורי, היינו כדעת רבה, לכמן בדפנון עמוד א', ששקלים שבתורה, הן סלע שמכיל 20 גרה, דהיינו 20 מאות צוריות, ואינם כסלע של צור, שלאחר ההוספה של משה, מכיל 24 מאות צוריות. אבל בהמשך כותב רשי, כמסקנת הגמרא שיש בסלע 4 זוזים, והזוז במשקל זהוב. מסיים את המשנה ואומרת, וכולן נבדים, כל הנבדים, כגון בחור אדם והקדשות, פודים אותם בין במטבעות של כסף, ובין בשווה כסף, שאין צורך לתת כנגדם דווקא מטבעות כסף, אלא כל דבר ששוויו כמותם, חוץ משקלים, מצוות נתינת מחצית השקל בכל שנה, אי אפשר לקיימה בנתינת שווה כסף, אלא רק במטבע של חצי שקל. ורגע לפני שאנחנו ניגשים אל הגמרא שאחרי המשנה, נחזור פעם נוספת על אשר למדנו במשנה. בעניין פדיון הבן כתוב בתורה, תפדה בערכך כסף 5 שקלים בשקל הקודש. 5 שקלים אילו קרויים בלשון המשנה, 5 סלעים כמו ששנינו בפרקנו. ואומנם כלל הוא שהסלע האמור במשנה הוא השקל האמור בתורה בכל מקום, ומשקלו היה בימי משה כמשקל 320 גרעינים, בגודל גרעיני שעורה מכסף מזוקק. בימי בית שני הוסיפו על משקלו 1/6 מלבר מבחוץ, דהיינו, 1/5 מהמשקל הקודם, 64 גרעינים. ונמצא שאלו משקלו ל-384 גרעינים מכסף מזוקק, והוא הנקרא סלע צורי. ומשקלו בגרמים, 19.2 גרם, כסף צרוף, כך על פי החזון איש. המשנה באה ללמד שחמש הסלעים של פדיון הבן, הם לפי סלע צורי, דהיינו, כסף נקי כמשקל 1920 גרעינים בגודל גרעיני שעורה. 96 גרם כסף טהור. ואגב, עניין זה באה המשנה ללמדנו שכל כסף הנזכר בתורה, מחשבים אותו לפי מטבע המנה של מדינת צור. מנה, 25 סלעים שהם 100 דינרים. אמרה המשנה, 5 סלעים של בן, של פדיון הבן במנה צורי, מחשבים אותן לפי המנה הצורי. 30 של עבד, 30 שקלים הנזכרים בתורה בעניין עבד, ככתוב, אם עבד ייגח אשור או עמה, כסף 30 שקלים ייתן לאדוניו. ו-50 של אונס ושל מפתה נערה בתולה, ו-100 של מוציא שם רע על אשתו, כולם בשקל הקודש במנה צורי, אף אילו שלא כתוב בהם שקלים אלא כסף, הכוונה בהם לשקלים, לסלעים, שמחשבים אותם לפי מנה צורי. אבל כסף שחייבים מדברי סופרים, מחשבים אותו לפי כסף מדינה, וכל סלע מדינה ערכה כדי שמינית של הסלע הצורי. וכולן נבדין, כלומר כל הנבדים כגון בחור אדם והקדשות, נבדים בכסף ובשווה כסף, בין במטבעות של כסף ובין בשווה כסף, כלומר שאפשר לשלם בשווה כסף במקום מטבעות. חוץ מן השקלים, מחצית השקל שחייב כל אחד ליתן בכל שנה למקדש, אינו ניתן אלא במטבע של כסף ולא בשווה כסף. זוהי כאמור המשנה שלנו, וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחריה המשנה. שנינו במשנה שערך הכסף הנדרש לשקלים של פדיון הבן נמדד לפי ערכו של מנה צורי. נחלקו האמוראים האם חל שינוי בערך השקל מאז תקופת המשנה ועד לתקופתם תקופת האמוראים. והער את הגמרא מנה צורי מה שוויו, אמר רבי אסי, כפי שווי מנה של צורי מדינת צור. ולדבריו גם בזמנו השיעור הוא כבזמן המשנה, והיינו כפי שוויו של מנה במדינת צור. המטבע שנקרא כסף צורי הוא מטבע כסף שהוטבע בבית המטבעות של מדינת צור, שהיה המקור העיקרי בימי קדם למטבעות הכסף בארץ ישראל ובכל הסביב לה. מטבעות אלו היו ידועים במשקלם המלא ובתחולת הכסף הטהור הגבוהה שבהם. הייתה זו בית המטבעות היחידה שהטביעה מטבעות כסף בימי הבית השני בארץ ישראל, מלבד בימי המרד הגדול לפני חורבן בית המקדש, שאז הטביעו בירושלים מטבעות בטיב של אילו הצוריים, והם השקלים היהודיים שעליהם מוטבע בכתב עברי ועתיק, שקל ישראל. בית המטבעות שבצור נסגר סמוך לחורבן הבית השני, וזמן קצר לאחר מכן, שוב קם בצור בית המטבעות הרומית החשובה, שבה הוטבעו מטבעות רומיות במשקל שווה לשקלים צוריים. אולם תחולת הכסף שבהם הייתה קטנה יותר, והיא הלכה ופחתה משנה לשנה. אבל הסלע הצורי המשיך להיות עובר לסוחר גם שנים רבות, לאחר סגירת בית המטבעות הצורית המקורית. ומשום כך בתקופת המשנה לאחר חורבן הבית, עדיין היו שיעורי התורה תלויים בכסף הצורי, אבל בתקופת המוראים כבר לא השתמשו בכסף הצורי. ואז הגדירו המוראים את שיעורי המטבע במטבעות מקומיים. ודברינו הם על פי מידות ושיעורי תורה. ורשי כותב שהמנה היוצא במדינת צור הוא 25 סלעים, והסלע דלת זוזים והזוז במשקל זהב של משקל שני פשיטין ומחצה למשקל הברזל. וכוונתו למשקל ברזל שיש בו ליטרה, דהיינו מנה המתחלקת ל-250 מונקיות הנקראות פשיטין. וכיוון שבמנה יש 100 זוז, נמצא שכל זוז משקלו 2.5 מונקיות. אם כן, מבארת הגמרא שמנה צורי מה שוויו, אמר רבי יסי, כפי שווי מנה של צורי מדינת צור, ולדבריו של רבי יסי, אף בזמנו השיעור כבזמן המשנה, והיינו כפי שוויו של מנה במדינת צור. רבי ימי אמר, כדי לשער את שוויו של סלע צורי בזמננו, יש לשערו לפי דינר הארבע, דינר היוצא במדינות הישמעאלים. ולגבי שיעורו, מביא הבאג בהלכות בכורות, ששבעה דינרים שלנו הם 10 דינרים של ארביה, ונמצא שהוא 7/10 מדינר רגיל. כתב החזוני שאין הכוונה שסלע צורי שווה לדינר ערבי, אלא הכוונה היא שכדי לעמוד על השווי של סלע צורי, צריך לשער אותו לפי דינרים ערביים. והוא מבאר שהמחלוקת בין רבי אסי לרבי אמי היא, שרבי אסי סבר ששיעור המטבע לא גדל בימיהם, ושיעורו נשאר כשיעור מנה צורי בזמן המשנה. ואילו רבי אמי סבר שיגדלו, ויש לשער את הסלע שהיה בזמן המשנה במטבע ערבי שגודלו כשבע עשיריות מגודל סלע בזמנם. בדעת התוספות בדיבור המתחיל רבי ימי שמדובר בדינר זהב ששווה כ5 סלעי צורי של כסף. דהיינו אומרים התוספות שמדובר בדינר זהב שהוא קטן מדינר צורי של זהב, ושל צורי נמכר בכ"ה דינרים, ואילו של ערבייה ב-20 דינרים שהוא שווי 5 סלעים. אומרת הגמרא, רבי חנינה אומר, 5 סלעים שנזכרו במשנה בזמננו צריך לשער אותם לפי איסטרה סרסיה, סלעים מיושנים. למזדבנה תימניה בדינרה, שנמכרים 8 מהם בדינר אחד. 5 מניו, 5 סלעים כאלו, הוא השיעור הנדרש לפדיון הבן. והחזון איש מבאר ש5 מטבעות האלו שווים כדינר לפדיון הבן. ובין רבי ימי ובין רבי חנינה סברו, שהגדילו את הסלע הצורי, אלא שרבי חנינה סבר, שדי ב5 מיניות ממנו, דהיינו 25/40 מסלע. ואילו רבי ימי חייב לתת, 28/40 מסלע. ואילו תוסרות בדיבור המתחיל רבי חנינה כותבים שהוא דינר זהב של סוריה שהוא גדול מדינר זהב צורי, כי בצורי יש 25 דינרי כסף, ואילו בשל סוריה יש 32 דינרי כסף צורי, שערכה מתחלק ל8 סלעים הנקראים איסטרה. 5 מהם שווים ל20 דינר צורי, ונמצא שרבי חנינה סובר כמשנתנו, רק מפרש באיזה מטבע מדובר. אומרת הגמרא בדף נון עמוד א', רבי יוחנן אומר, שוויו של מנה צורי בזמננו נמדד לפי דינרה אדריאנה טריאנה, דינר זהב שתבואה בו דמותו של אדריאנוס קיסר, או של טוריאנוס קיסר. ותוספות בדיבור מתחיל דינר הכותבים, שאין הכוונה לאדריאנוס המוזכר במסכת גיטין דף נון זין, אלא לאדריאנוס המוזכר במסכת עבודה זרה דף למדבט עמוד א', שיפה שנשוף ממנו שם המלך החקוק בו, דמזדבנה שהוא נמכר ב-25 זוזי, 25 דינרי כסף צוריים, וכדי לדעת את שווי הסלעים הנדרשים לפדיון הבן, דל מיני ושטוטה, הפחת שישית מסכום הדינרים הנדרשים לקניית מנה צורי, והנח לפדיון הבן, ואילו 20 הדינרים הנותרים, הם שווי 5 סלעים הנדרשים לפדיון הבן. מקשה הגמרא על החשבון הזה, הרי כיוון שהפחתת שישית, דהיינו, 4 דינרים ושישית, הני 21 נקי דנקה אבי, אין כאן אלא 21 דינרים פחות שישית, כלומר 20 דינרים ועוד 5 שישיות דינר, ואילו לפדיון הבן די ב5 סלעים שנקנים ב20 דינרים. וכוונת הגמרא להקשות, כי אם היה מנה צורי נמכר ב24 דינרים, נמצא שהפחתת שישית היא 4 דינרים, ונותרו 20 דינרים לפדיון הבן. אבל כיוון שערך המנה הוא 25 דינרים, נמצא ששישית שווה ל4 דינרים ושישית. תרץ את הגמרא אל הכך צריך לומר דל שטוטה וזוזה, הפכת שישית ועוד דינר אחד, והנח אילו הנותרים, הם בשווי חמישה סלעים הנדרשים לפדיון הבן. שווה הגמרא ותמהה, אקתי עדיין החשבון אינו מדויק, שהרי חוץ מהשישית הפחתת עוד דינר שלם, נמצא שלא נותרו אלא 20 נקי דנקה ו-20 דינרים פחות שישית, ואילו לפדיון הבן צריך שיהיו חמישה סלעים ששוויים 20 דינרים שלימים. אלא מתרץ את הגמרא כך צריך לומר דל זוזה, הפחת תחילה דינר אחד ויוותרו בידך 24 דינרים, ואחר כך הפחת שטוטה, תפחית שישית מאותם 24 דינרים, והנח ואילו הנותרים, הם משקל חמישה סלעים הנדרשים לפדיון הבן. ונמצא, דאבל הוא ששווי חמישה סלעים הם 20 מתקלי במתקלי דינרה, 20 דינרים הנשקלים במשקל דינר צורי. דיינון שהם שווים 20 ותמניה זו זה יופלגה ופלגה דנקה, 28 וחצי דינרים ערביים, ועוד חצי שישית הדינר, דהיינו פונדיון, והוא שיעור חמישה סלעים של פדיון הבן. ורשי מבאר את החשבון כך, כיוון ששבעה דינרים צוריים שווים 10 דינרים של ערביים, דהיינו שדינר ערבי הוא 7/10 מדינר צורי, שגדול ממנו בכ-43%, אם כן, 14 שווים 20, וכעת צריך לחשב כמה דינרים ערביים שווים ל6 דינרים צוריים הנותרים, והיינו שבכל דינר יש 12 פונדיונין, ובשבעה צוריים יש 10 ערביים. נמצא שכדי לקנות 7 דינרים צוריים בדינרים ערביים, מוסיפים 3 דינרים ערביים, ובשלושה דינרים יש 36 פונדיונים. ואם נחלקם כנגד 7 הדינרים צורי, נמצא שלכל דינר צורי צריך להוסיף 5 פונדיונין, ושביעית הפונדיון על דינר ערבי. אם כן, כנגד 6 דינרים צוריים, צריכים להוסיף 31 פונדיונים ערביים. דהיינו 2.5 דינרים ועוד פונדיון, הרי שערכם של 20 דינרים צוריים שווה ל-28.5 דינרים ערביים ופונדיון. ובעזרת השם בסיום השיעור היום נשוב ונשנן את החישובים הללו. מבארת עכשיו הגמרא כמה דינרים יש בכל סלע של תורה. אמר רבה, סלעים דאורייתא סלעים של תורה, דהיינו שקלי הקודש, תלתא וטילתא אבו. ערכו של כל סלע הוא 3 דינרים ועוד שליש דינר. דכתיב נאמר לגבי מצוות מחצית השקל בספר שמות פרק למד פסוק י' ג' 20 גרה השקל, ומתרגמינן, התרגום של 20 גרה, 20 מעין. דהיינו ששוויו של השקל הוא 20 מעה. ותניה שנינו בברייתא 6 מעה כסף הוא שווי של דינר. אם כן נמצא שבשקל אחד שהוא 20 מעה, יש 3 דינרים שהם 18 מעות, ועוד שליש דינר שהן 2 מעות. מקשה הגמרא על שיעורו זה של רבה, ממה ששנינו בתורת כהנים לגבי המקדיש שדה אחוזה בשנת היובל. הדין הוא שהמקדיש שדה הוא בזמן שהיובל נוהג ובא לפדותו, קבעה לו התורה סכום קבוע לפדיון השדה, והוא 50 שקל כסף לכל מידת שטח של בית חומר שעורים. מה זה בית חומר שעורים? שטח שבו זורעים כמות שעורים שנקראת חומר. וסכום זה ניתן עבור כל שנות היובל, דהיינו, היא מקדישה בשנה הראשונה של היובל, ולולי שהיה פודה את השדה, הייתה נשארת ביד ההקדש 49 שנים עד היובל הבא. אבל היא מקדישה 2 או 3 לפני היובל, נותן עבור הזמן שנותר עד היובל, סלע ופונדיון עבור כל שנה. כאמור, הגמרא מקשה על שיעורו של רבה, ממה ששנינו בתורת כהנים על פרשת בחוקותיי, לגבי המקדיש שדה אחוזה בשנת היובל. מיטיב יקשו בני הישיבה שנינו בברייתא שימבה לפדותה בתחילת היובל, נותן 49 סלעים ו-49 פונדיונין עבור 49 שנים שבין יובל ליובל. ומקשה הברייתא, והלא סלע של קודש ערכו הוא רק 48 פונדיונין, וכיוון שנותן 49 דינרים ועוד 49 פונדיונין, נמצא שנותן 50 שקל ופונדיון נוסף. ואם כן, פונדיון זה מה טיבו? הרי התורה קבעה שייתן 50 שקל ולא יותר, אלא מבאר את הברייתא, פונדיון זה משמש כלבון ומתחלק לפורטרות. והיינו שפונדיון זה ניתן כתוספת מועטת לתשלום של כל שנה, כדי שלא יחסר ממשקל המטבע משולם לפדיון ההקדש, כי כשייתן לשולחני הרבה מטבעות קטנות, סלעים ופונדיונין, כדי לקבל מטבע אחת ששווה 50 שקלים, יצטרך להוסיף פונדיון. ומשמש לכלבון, דהיינו להכריע את הכף לטובת משקל המטבע המשולם להקדש. וכאילו פונדיון זה מתחלק לפורטרות, דהיינו למטבעות קטנות הנוספות לפדיון של כל שנה ושנה. אם כן, יש להקשות מכאן על דברי רבה, כי מכל מקום מבואר בברייתא שערך הסלע הוא 48 פונדיונין, וידוע שערכו של כל דינר הוא 12 פונדיונין, כי בדינר יש 600 כסף, בכל מאה יש 2 פונדיונין, כמבואר במסכת קידושין דף י' א' עמוד א'. נמצא שערך כל סלע של 48 פונדיונין הוא 4 דינרים, וזה שלא כדברי רבה, שאמר שערך הסלע הוא רק 3 דינרים ושליש. מתרץ את הגמרא מה ששנינו בברייתא שערך השקל הוא 48 פונדיונין, זה בתר דאוסיפו אילויי. אחר שהגדילו את שיעור השקל בשישית, ונעשה שוויו שווה ערך ל-24 מאות כסף, שהם 4 דינרים ובהם 48 פונדיונין. דהיינו, שהוסיפו בו עוד כסף כשישית משקלו. וחישוב שישית זו נקרא שישית מלבר. דהיינו שחישובה נעשה מבחוץ, כי רק לאחר התוספת היא שישית, והיא חמישית מלגב. דהיינו חמישית מתוך ערכו המקורי של הסלע. ויהיה הגמרא מקור מן התורה שאפשר להוסיף על מידת השקל. דתניא כך שנינו בברייתא נאמר לגבי מצוות נתינת מחצית השקל. ספר שמות פרק למד פסוק י' ג' 20 גרה השקל. למדנו לשקל שערכו הוא 20 גרה, וגרה היא מטבע נקראת מעה כסף. ומניין שאם רצה להוסיף על משקל הכסף הצרוף במטבע השקל יוסיף, רשאי להוסיף. תלמוד לומר מלמדנו הכתוב לגבי שיעור הערכין בספר ויקרא פרק זך פסוק ה'. 20 גרה יהיה השקל. משמעות המילה היא יהיה, שיכולה להיות בו הוויה אחרת, דהיינו שניתן לשנותו. יכול, האם כשם שניתן להוסיף על משקל השקל, כך אם ירצה יפחות, יוכל להפחית מערכו. תלמוד לומר, נאמר לגבי פדיון הבן בספר במדבר פרק חי פסוק ט"ז, 20 גרה הוא, משמע שמשקלו לפחות כמשקל 20 גרה. מביאה הגמרא המעשה שבו נחלקו המוראים מהו המטבע הנדרש לפדיון הבן בזמנם. רבה שישדר לי שיפסר זוזי לרבה חברי דרבינה בפדיון הבן. רבה שישלח 17 דינרים לרב אחה בנו של רבינה שהיה כהן בעד פדיון בנו בחורו. ושוב שלח לי רבה שי לרב אחה וביקש מאת רב אחה לישדר לי מר ישלח לי כבודו בחזרה טילטה יתרטה, ככה רשי גורס, שליש דינר מיותר דאיקה אילויי. שהוא יתר על שווי 5 סלעים של פדיון הבן. כיוון שסבר רבשי, כרבה שערך סלע שווה לערך 3 דינרים ושליש, ונמצא שערך 5 סלעים שווה ל-16 דינרים ושני שליש דינר. וכיוון שנתן 17 דינרים, הרי צריך להחזיר לו שליש דינר. שלח לי רבה חברי דרבינה לרבשי, אין לך בידי עודף על שווי 5 סלעים, אלא עד הרבה. לישדר לימר, תלת האחרינה, עליך לשלוח לי עוד 3 דינרים. זאת כיוון דאוסיפו אילויי, הגדילו את שיעור השקל בשישית, וערכו שווה ל-4 דינרים, ונמצא שבחמישה סלעים יש 20 דינרים. ותוסות במסכת כתובות דף י' עמוד א' דיבור המתחיל נותן גורסים, ושדר להו, דהיינו שרבה שהסכים לטענת רבה חברי דרבינה, ושלח לו את התוספת. מבארת הגמרא שיש הבדל בכמות של שקל כסף בין המוזכר בתורה למה שמוזכר בנביאים ובכתובים. אמר רבי חנינה, כל לשון שקל כסף האמור בתורה סתם, כגון כסף 30 שקלים ייתן לאדוניו, ועוד, הכוונה לערך של סלע, וכל לשון שקל כסף דנביאים שהוזכר בספרי הנביאים, הכוונה לליטרין. דהיינו מנה שהוא משקל ליטרה שווה למשקל 25 סלעים של התורה. אומר החזוני שכוונת רבי חנינה לומר שערך השקל בזמן הנביאים היה ליטרה, וכשנזכר בדבריהם מטבע של זמנם, כגון לגבי קניית גורן ערבנה על ידי דוד המלך, הכוונה לסכום של ליטרין. אבל יחזקאל דיבר על מנה של קודש ושיעורו קבוע לדורות. ולכן למרות שנאמר ביחזקאל והשקל 20 גירה, ולכאורה מוכח שגם שקל של הנביאים אין בו אלא 20 דינר, כאמור הכוונה על מנה של קודש ששיעורו קבוע לדורות. ועוד אומר רבי חנינה, כל לשון שקל כסף דכתובים, שהוזכר בספרי הכתובים, הכוונה קינטרין, דהיינו כמשקל 100 סלעים של התורה. חוץ מן כספו של אפרון שקיבל מאברהם אבינו בעת שקנה ממנו את שדה מערת המכפלה, שאף על פי שכתוב בתורה בלשון כסף סתם, היה זה קינטרין, כסף שמשקלו 100 סלעים. והרי היה שאברהם נתן לאפרון קינטרין, דכתיב נאמר בספר בראשית פרק כ"ג פסוק ט"ז, 400 שקל כסף עובר לסוחר, ועובר לסוחר משמעו כסף המתקבל על ידי הסוחרים בכל מקום. והיינו רק קינטרין. ראיה נוספת שכספו של אפרון היה קינטרין, כי איקה דוכתה דקקרו לקינטרה טיקלה. יש מקומות שקוראים לקינטרין שקלים, אבל סלע או ליטרה אינם נקראים שקל בשום מקום. ויהיה הגמרא נידון שהתעורר בזמן חורבן בית המקדש אודות דינרי הזהב שהיו בירושלים. אמר רבי הושעיה, אחר חורבן הבית, כאשר לקחו הגויים את הכסף מהלשכה ובית המקדש, ביקשו רצו חכמים לגנוז לאסור בהנאה את כל כסף וזהב שבעולם, מפני שנתערב בו כספה וזהבה של ירושלים, ונמצא שכל הכסף בעולם מעורב בכספי הקדש, ומספק הוא אסור בהנאה. עד שמצאו לו מקרא מן התורה ולמדו שהוא מותר, שנאמר בנבואת יחזקאל על חורבן בית המקדש, ספר יחזקאל פרק זין פסוק חב בית, ובאו בה פריצים וחיללוה. למדו מכאן חכמים שכאשר יבואו פריצים ויתלו ממון הקדש, ייצא הכסף לחולין. שואלת הגמרא, מדוע רצו בתחילה לאסור את כל הכסף והזהב שבעולם? וירושלים אב ירובה דאלמה? וכי הכסף של ירושלים הוא רוב הכסף שבעולם? והרי אינו אלא מיעוט. ולמה לא נלך אחר רוב הכסף שבעולם? שאינו מירושלים ויהיה כל הכסף מותר בהנאה מדין ביטול ברוב. חוזרת בה הגמרא ממה שאמרה שביקשו לאסור את כל הכסף שבעולם, אלא אמר אביי, ביקשו חכמים לגנוז לאסור בהנאה. דינרה אדריאנה טיריאנה. את דינרי הזהב שהוטבעו עליהם דמותם של אדריאנוס קיסר או של טוריאנוס קיסר. ושייפה, מטבעות שנשוף מהם שם המלך החקוק בהן. מפני שרובן היו טבעה של ירושלים, מטבעות שבאו מירושלים. עד שמצאו למקרא מן התורה ולמדו שהוא מותר, שנאמר ובה ובה, פריצים וחיללוה. ומבארת הגמרא מהו לשון כסף האמור בתורה ובדברי חכמים. אמר רב יהודה, אמר רבסי, בשמו של רבסי, כל לשון כסף האמור בתורה סתם, משמעו כסף צורי. כאשר נאמר בתורה שקל כסף, הכוונה לסלע צורי שהוא 4 דינרים. כאשר נאמר כסף סתם, הכוונה לדינר צורי. וכל לשון כסף האמור לגבי תשלומין של דבריהם, של דברי חכמים, משמעו כסף מדינה שערכו הוא שמינית מכסף צורי. והגמרא נוסעת ונותנת בדברי רב אסי מדינים שונים שנאמר בהם כסף ואינם כסף צורי. מקשה הגמרא מטענת שבועה שנאמר בה כסף והיא בשתי מעות. מקשה הגמרא וכי כלל ההוא? האם זה כלל שכסף האמור בתורה משמעו כסף צורי? והרי מצינו לגבי טענה, אדם הטוען לחברו כך וכך הפקדתי או הלוויתי לך, והודה לו חברו במקצת ממה שטבע ממנו, שהמודה חייב שבועה כדי לאמת את כפירתו בשער הטביעה. ובדין זה נאמר שחיוב שבועה חל רק אם יש חשיבות בטביעה, והתורה קבעה את שיעור החשיבות בלשון כסף, דכתיב, ספר שמות פרק חב ב' פסוק ו', כי ייתן איש אל ראהו כסף או כלים לשמור, ובהמשך הפסוקים נאמר שיש בך חיוב שבועה באופן של הודעה במקצת. ותנן, שנינו במשנה במסכת שבועות דף ל"ח עמוד ב', שבועת הדיינין, אם הודעה נתבע בחלק מסכום הטביעה, אינו מתחייב בשבועת מודה במקצת, אלא אם הטענה, דהיינו הטביעה, היא לפחות 2 מעות כסף, שהם שליש דינר. הרי שמשמעות לשון כסף אינה דינר צורי, כדברי רב אסי. מתרצת הגמרא שאין יתם, שונה היא משמעות לשון כסף האמורה לגבי מודה במקצת, שהתורה גילתה בה שאין הכוונה לכסף צורי. דכתיב נאמר בפסוק כסף או חילים. הקישה התורה כסף לכלים כדי ללמד. מה כלים 2 שאפשר לחייב שבועה על כל 2 כלים, ואף שאין ערכם אלא כלשהו? אף כסף 2, גם בתביעת כסף ניתן לחייב שבועה על ערך של 2 מטבעות כסף, ולכן די בתביעת 2 מעות כסף כדי לחייב שבועה. ואין צורך לדינרים דווקא. אין לומר שהכוונה לשתי פרוטות, שהרי בפסוק נאמר כסף, והפרוטות עשויות מנחושת. בהכרח הכוונה למטבע כלשהו של כסף. ועוד דורשים מן ההיקש, מה כסף הוא דבר חשוב, דהיינו מעה כסף ולא פחות מכך. אף כלים דבר חשוב. ואין חיוב שבועה בתביעת כלים, אלא אם הם דבר חשוב, ואין חיוב שבועה על כלים פחותים. מקשה הגמרא קושיה מפדיון מעשר שני, חילול מעשר שני שנאמר בו כסף, ונעשה גם בפרוטות נחושת. מקשה הגמרא, והרי פדיון מעשר שני, מהפירות הגדלים בארץ ישראל יש להפריש אחר הפרשת תרומה גדולה ומעשר ראשון, עשירית הנקראת מעשר שני, ולעלותה לירושלים לאוכלה שם בקדושה. כאשר אי אפשר לעלות את הפירות לירושלים, ניתן לחללם על כסף, לעלות את הכסף שנכנסה בו קדושה לירושלים, ולקנות בו דברי אכילה המקבלים את קדושת המעשר. לגבי מעשר שני נאמר בספר דברים פרק י' פסוק חפאי, וצרת הכסף בידך. ותנן, נאמר במסכת מעשר שני פרק ב' משנה ח', הפורט, ושורש המילה פורט זה פרוטות, דהיינו שמחליף דינר כסף או זהב לפרוטות, וכאן הכוונה להפך, ולכן היה מתאים ליותר לשנות, המצרף, שזהו הלשון המשמש בדרך כלל החלפת פרוטות למטבע גדול יותר. אלא נקטה המשנה את הלשון הזה, אגב המשנה הבאה דנה במי שפורט סלע לפרוטות. אם כן נאמר במשנה במסכת מעשר שני, הפורט סלע של כסף, ממעות, ממטבעות נחושת של מעשר שני, שהצטברו בידו פרוטות נחושת שחיללה למעשר שני, ובא להחליפם במטבע של כסף כדי להקל על מסעו בדרכו לירושלים, חולקים בית שמי ובית הלל עם פורטן, עם מחליפם לסלע שלם או למחצית הסלע. על כל פנים מוכח, כי אף שנאמר בתורה שהחילול הוא בכסף, אף על פי כן ניתן לחלל גם על פרוטת נחושת. ושלא כדברי רבסי שאמר שכסף הוא כסף צורי בלבד, שאין בו מטבע זו. והרעבד מפרש שקושיית הגמרא ממה שחילל מתחילה על פרוטות בודדות, אף שאינן שווה כסף של תורה שהוא לכל הפחות דינר או מעה. מתרצת הגמרא, אף על פי שבכל התורה כסף הוא כסף צורי, שונה דין מעשר שני לפי שנאמר בו כסף כסף שלוש פעמים. א' נאמר ונתת בכסף, ב' נאמר וצרת הכסף, ג' נאמר ונתת הכסף. ובכך ריבה הכתוב שניתן לחללו על כל סוגי כסף ואף על מטבעות של נחושת כגון פרוטה. קושייה נוספת מפדיון הקדש שנאמר בו כסף ונעשה גם בפרוטות נחושת. מקשה הגמרא והרי פדיון הקדש דכתיב בו בספר ויקרא פרק זך פסוק חפתת, ונתן הכסף וקם לו, ובעצם הפסוק נאמר ויסף חמישית כסף ערכך עליו וקם לו, אלא דרך הגמרא לקצר את לשון הפסוק, כאמור בתוסות במסכת שבת, דף קכ"ח עמוד א' דיבור המתחיל שנתן, ואף על פי כן מצינו שאמר שמואל, שחפץ של הקדש אפילו אם הוא שווה מנה, כיוון שחיללו על שווה פרוטה מחולל, יצא החפץ מידי קדושתו ונעשה חולין, שאף שאין בכסף הפדיון כדי שוויו של החפץ, אין דין הקדש כדין אדיוט, שאם יטעו אותו במחיר המקח, המקח בטל, כי אין דיני הונאה בהקדש. ורשי במסכת קידושין, בדף י' עמוד ב', מבאר, שלמדו מהכתוב על תונו איש את אחיו, שרק במקח וממכר בהדיוט יש דין הונאה, שבאופן שהמוכר יטעה את הקונה או להפך בשיעור שישית משווי המקח, חייב להחזיר את ההפרש. ואילו בפדיון הקדש אין דין הונאה ואינו חייב להשיב. ובא שמואל לחדש, שאף אם ההפרש בין שווי החפץ לסכום הפדיון הוא יותר משישית, שבאופן זה אצל אדיוט המקח בטל, הרי שבהקדש אין הפדיון בטל, כי אין בו דין ביטול מקח כלל. הרי לנו, שאף שנאמר בפדיון הקדש לשון כסף, פודהו בפרוטת נחושת ובשוויה, ושלא כדברי רבסי, כי לפי דבריו של רבסי, יש ללמוד מהפסוק ונתן הכסף, שהפדיון אינו אלא בכסף צורי, שאין בו פרוטת נחושת. מתרץ את הגמרא כפי שאמרנו במעשר שני, כך הקדש נמי, גם כן בהקדש, שנבדה, גם במה שאינו כסף צורי, לפי שיאליף הוא לומד גזירה שווה קודש, קודש ממעשר שני. נאמר במעשר שני, וכל מעשר הארץ מזרע הארץ, מפרי העץ להשם הוא קודש להשם, אז כשם שבמעשר שני ישנו ריבוי לשאר מיני כסף, כך הוא גם בהקדש שאין צורך בו לכסף צורי דווקא. הביאה הגמרא קושייה מקידושין שנאמר בהם כסף ונעשים גם בפרוטות נחושת. מקשה הגמרא, והרי קידושי אישה דכתיב לגבי אמה עברייה, אדם יכול למכור את ביתו הקטנה לאמה והיא עובדת שש שנים כעבד עברי, אלא אם כן הקדימה והביאה סימני נערות. אז נאמר לגבי אמה עברייה שהביאה סימני נערות בספר שמות פרק כ"א פסוק י"א, ויצא חינם אין כסף. ודרשת הגמרא במסכת קידושין דף ג' עמוד ב' מהפסוק הזה, אין כסף לאדון זה, אבל יש כסף לאדון אחר, והוא האב. כלומר, שהאדון שכנאה לאמה אינו מקבל כסף כשהיא יוצאת ממנו בעת שהביאה סימני נערות. לעומת זאת, האב מקבל את כסף קידושיה אפילו אחר שהביאה סימני נערות. הרי שלגבי קניין קידושי נאמר בתורה לשון כסף, ואף על פי כן תנן, ולמרות זאת שנינו במשנה במסכת קידושין דף ב' עמוד א', לגבי קידושי אישה בקניין כסף, בית שמאי אומרים שהאישה נקנית בדינר ובשווה דינר, ובית הלל אומרים בפרוטה ובשווה פרוטה. הרי שאף שנאמר בקידושין לשון בכסף, אף על פי כן לדעת בית הלל ניתן לקדש גם בפרוטת נחושת. ושלא כדברי רבסי שאמר שכסף הוא כסף צורי בלבד שאין בו מטבע זו, תמהה הגמרא לימה רבסי דאמר כבית שמאי, אולי נאמר שרבסי שאמר שכסף זה כסף צורי, אמר את דבריו בדעת בית שמאי שאמרו שכסף קידושין הוא לפחות דינר כסף, שהוא המטבע הקטן ביותר בכסף צורי. אבל אומרת הגמרא דבר תמוע הוא לומר כן, שהרי ידוע שדברי בית שמאי במקום בית הלל אינם משנה. במקום שבית שמאי חולקים על בית הלל, לא נשנו דברי בית שמאי בבית המדרש כדעה נוספת נגד בית הלל, אלא כהקדמה לדברי בית הלל. כן, לסמוך על דעת בית שמאי במקום בית הלל, שכבר יצא בת קול ואמרה, הלכה כבית הלל. ולא הובאו דברי בית שמאי במשנה, אלא לפי שבית הלל עצמם היו שונים מדברי בית שמאי, קודם לדבריהם ואחר כך נותנים טעם לדחותם. כאמור במסכת העירובין דף י"ג עמוד ב', אז לא ייתכן שרבסי סובר כבית שמאי, אלא מבארת הגמרא את דברי רבסי באופן אחר, אלא אי איתמר, אך אי איתמר. מה שנאמר בשם רבסי שכל לשון כסף האמור בתורה משמעו דינר צורי, על כוחך שכך נאמר בשמו. אמר רב יהודה, אמר רב אסי, כל כסף ששיעורו קצוב האמור בתורה, כגון 30 שקלים שמשלם בעל שור ההורג עבד כנעני, או 50 שקלים שמשלם אונס או מפתה, משתלמים לפי ערך כסף צורי. ואילו כסף קצוב של דבריהם, תשלומי ממון שקבעו חכמים משתלמים בכסף מדינה, שהוא הכסף שהיה מצוי בירושלים, וערכו שווה לשמיני דינר צורי. מעתה מיושבת הקושייה ממה שקידושין נעשים בפרוטה, וכן אין צורך לכל התירוצים שנאמרו על הקושיות מטענה, מפדיון מעשר שני ומפדיון הקדש, משום שלא נאמר בכל אילו כסף קצוב, ולכן אין צריך בהם כסף צורי דווקא. מוריי ורבותיי, חיי וראי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף ממתת במסכת בחורות, עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, מדוע כשמת הבן בתוך 30, אף שכבר נתן לכהן יחזיר, מחפשים אנו את פירושם של רשי והתוספות? שאלה שנייה, מה הדין כשמת הבן ביום השלושים עצמו? שאלה שלישית, לאיזה עניין ודאי יום 30 וכלפניו ומדוע? שאלה רביעית, הפודה את בנו בתוך 30 יום, האם פדוי? שאלה חמישית, כשחולקים רב ושמואל כמו מי פוסקים להלכה? והשאלה האחרונה, כשאין לאב אלא חמישה סלעים והוא צריך לבדות את עצמו ואת בנו, עד מי הוא פודה? בשאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום רביעי, ב' בסיוון תשע"ט, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה את הדף 49 במסכת בכורות, ביום בו אנו סופרים 47 לעומר. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום חמישי, אחי ורעי, ושימו לב, אנחנו נלמד מחר שני דפים, זאת כדי שביום שישי שלאחריו, בעזרת השם ובישועתו, נלמד עוד שני דפים. אז מחר נלמד שני דפים, את דפים נון ונון א', במסכת בכורות, וביום שישי, בעזרת השם ובישועתו, נלמד את דפים נון ב' ונון ג', גם את הדף של חג השבועות הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, ביום ראשון וב בסיוון. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בבשורות טובות, בניסים ובנפלאות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מילי דמיטב, מי נותן התורה. חלכם לא ראית, אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.